טוב, הנושא של העניין של השמחה, מהו ומה עניינו ומה הגדר שלו, אז לא שרתתי יותר מדי הקדמה, אבל יש מושג שנקרא זמן שמחתנו. דהיינו, השמחה היא כבר מעצם הביטוי זמן שמחתנו משהו ששמחה זה לא דבר ספונטני, זה לא דבר שבא מעצמו, אלא זה דבר שאני צריך לדאוג שהוא יהיה בזמן מסוים. זמן ושמחה זה דבר והיפוכו. שמחה זה עניין ספונטני, זה דבר שהנפש משתפכת החוצה והיא שמחה. מה שרגיד זמן שמחתנו, זה הדבר ההפוך ביותר שיכול להיות. ובכלל, האם יש מצווה, האם שמחה היא מצווה? האם על פי ההלכה יש עניין לשמוח? הרמב״ם בהלכות, בהלכה האחרונה בהלכות לולב, הוא מציין את העניין של השמחה, אבל כבר בניסוח של הדברים שלו יש משהו מאוד מוזר. אומר ככה: מצווה להרבות בשמחה זו, זה מצווה, ולא היו עושים אותה עמי הארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה. אם מצד שמחה היא לכל אחד ואחד, אז למה רק הצדיקים האלה? סעיף תתוו, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. גם פה, שמחה זה לא מה שבא לך באותו רגע, אלא הרמב"ם מדגיש שזו עבודה גדולה היא. וכל המונע עצו משמחה זו ראוי לפרה ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. עכשיו, ומצוות השמחה הזאת זה לא איזה דבר נספח, צדדי, נוסף, אלא בלי זה, זה אוי ואבוי. בלי זה ראוי להיפרע ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה בטוב לבב, זה פרשת כי תבוא בפרשת התוכחה, בפרשת הכללות. וכל המגיס דעת, וכאן הרמב״ם ממשיך לדבר על נושא שבכלל לא קשור לשמחה. שימו למה הוא אומר שם: וכל המשפיל עצמו מקל גופו במקומות אלו הוא הגדול, המכובד, העובד מאהבה. וכן דוד מלך ישראל אומר: ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם, שנאמר והמלך דוד מפזז ומחרקל לפני השם. דיברנו על שמחה, ופתאום הרמב"ם מדבר על מידת ענווה, על עניין שאדם צריך מבוזה, וכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו מתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה. איך שני הדברים האלה מתחברים אחד לשני? איך פתאום ממצוות שמחה, בסדר, שמחה בקיום מצווה, בסדר, אבל איך זה פתאום הפך להיות למה שקשור לענווה, לכניעה, למשפיל עצמו, מקל גופו במקומות אלו? מה הרעיון שהעניין זה מופיע פה? אז כאמור, יש בכלל שאלה האם מצוות שמחה היא מצווה בפני עצמה, או בעצם אין מצוות שמחה בפני עצמו, אלא בכל מצווה ומצווה בפני עצמה אחד מאופני קיום המצווה זה גם לשמוח בקיום המצווה. הרמב״ם ככה באמת סובר שבכל מצווה ומצווה יש מצוות שמחה. למה הרמב״ם בחר להדגיש את הפרט של קיום מצווה בשמחה דווקא במצוות לולב? זה מעניין, צריך להתבונן בזה. אבל זה דין כללי בכל מעשה. אני מניח תפילין, חלק מ אופני מצוות תפילין, כמו שתפילין צבע שחור ובלי זה לא יוצאים ידי חובת המצווה, ככה גם להניח תפילין תוך שמחה. כי לאיזה שמחה? כי אני מקיים את רצון השם. וכן בכל דבר אחר, אני לומד תורה, אני מתעטב בתלית, אני בא לישיבה, את הכל לעשות מתוך שמחה, והשורש של כל הפורענות זה חוסר השמחה, תחת אשר לא עבדת. אחרים חולקים, אומרים, לא, יש מצווה נפרדת של מצוות שמחה, אבל זה שאלות שקשורות למניין המצוות, זה לא להפוך את זה, במיוחד לא בשעות כאלה לשיעור עיון, אבל נשאיר את זה בעניין הזה. נתמקד רק בנקודה הזאת, מה שייך שמחה לכניעה, לשפילות הדעת ולזמן שאני מגביל אותו בעניין הזה. אז אם היה לנו מספיק זמן, והאמת היא לא יודע, אמרו לי להכין זה שיעור, אמרתי, טוב, יבוא איזה 5-6 חבר'ה, אני אכין משהו. וזהו, זה יצא פה כזה ציבור ענק, אז במחילה לא הכנתי שיעור כל כך, וכשאמרו לי שאפשר לצמצם את זה לרבע שעה, שמחתי. ואם אמרו לי בכלל לא לתת, הייתי עוד יותר שמח. אז זה לא ממש שיעור, זה רעיון שצריך לפתח אותו. בבקשה? לשמוח, זהו, שלא תשמעו אותי, תשמעו דברים יותר טובים. אבל גם לא ציינתי דפים וקורות כנהוג במקומותינו. אז אני אומר לכם את העניין הבא. את העניין הבא. איך נעשה את זה בקיצור נמרץ? הגרא במשלי מביא שני פסוקים, ושני הפסוקים האלה, כל פסוק מחולק לשלושה חלקים, כשכל חלק מקביל לחלק שממולו. ולפי זה יוצא הגדרה חדשה לחלוטין, מה גורם לאדם לקבל עונג, לקבל שמחה, אושר בחיים. מה מביא את האדם לאושר? אם היו שואלים אותנו מה מביא אותי לידי אושר, הייתי עושה רשימה, ואת אומרת, ציינו, אני ארשום על הלוח 20 דברים, כל אחד יכתוב מה מביא לו אושר, מה מביא לו ההפך מאושר. אז כל אחד היה מציין, יודע, ללמוד גמרא, אז טוב, איפה נשים את זה? למה זה לטייל, זה תלוי, התפיסה שלנו היא על פי מה שאנחנו חווים את החוויות של עונג ושמחה. השני הפסוקים הם ככה, עד מתי פתאים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת. זה פסוק אחד. החלק הראשון זה עד מתי פתאים תאהבו פתי, זה חלק אחד. חלק שני, לצים לצון חמדו להם, והחלק השלישי, וכסילים ישנאו דעת. והפסוק שלאחר מכן זה תשוב לתוכחתי, זה חלק אחד, הנה אביע לכם רוחי, חלק שני, הודיע דבריי אתכם, חלק שלישי. נעשה את זה במהירות ובקיצור. אומר ככה, בני אדם מרחיקים עצמם מן התורה מחמת שלושה עניינים. כלומר, שלוש סיבות למה בני אדם לא מתחברים ללימוד תורה. הדבר הראשון, מתפתים אחרי יצרה, היצר מפתה אותם שדברים אחרים הם נמשכים לתאוות וכו'. הדבר השני, מחמת שחפצים לדבר דברים בטלים, אף שאין בזה הנעת עולם הזה, סתם לפטפט, לטחון דיבורים. זה נקרא לצים. הלץ הוא אדם, אין לו ערכים, אין לו כלום, אבל הוא נהנה מכלום. יש כאלה אנשים נהנים מכלום. והחלק השלישי זה אנשים שרוצים ללמוד תורה, הם מאוד אוהבים, אבל בתנאי שאני אקח את הגמרא, אני אקרא ככה ואני יודע את הכל. זה החלק השלישי, וכסילים ישנאו דעת. הכסיל שונא את העמל ואת היגיע. מה הפתרון לשלושת הבעיות האלה? אומר הגרא, הפתאים שאוהבים פתי, שיצר הרע מפתה אותם, זה תשאו לתוכך מוסר, לצעוק עליהם. מה ייתן לך תאוות העולם הזה? כמו ש... טוב, כל אחד יודע איך לדבר על זה. לשבור את התאוות, על זה שאז כאילו יום המיטה וכו' וכו'. עכשיו, מה זה אביע לכם רוחי? זה מקביל ללצים לצון חמדו להם. אמרנו שהלצים זה אדם שאין לו תוכן בחיים, אין לו כלום. הוא נהנה מכלום. הוא יכול לשבת שעתיים ולחומרים, לתחון דיבורים. ובעצם מה יצא מזה? כאילו אתה מדברים בפלאפונים שעתיים, לא אומרים כלום. אני לפעמים נוסע באוטובוס, אני אוהב להקשיב אחד שמדבר בפלאפון. מה הוא מדבר שעה וחצי? לא, לא, לא יודע, לי נגמרים המילים אחרי חצי דקה. אבל מה?
אני מדברת.
לא, זה הוא ועל סתם, אני נוסע פה, אני מגיע לשם, הגיע רמזור, עוד שתי דקות, או חבר שלי זה, מה, די, מה, זה סתם כאב ראש. זה כלום. ממה זה נובע? ממה זה נובע? הרי מכלום לא נהנים. אז למה הוא בכל זאת הוא נהנה? אחרת אולי הוא עושה את זה. אז הוא אומר, אביע לכם רוחי, אביע מלשון נביאה. לצורך זה צריך מהשמיים להנביע רוח חדשה לאישיות הזאת. אני אקרא את הדברים שלו כך, אומר כך, אומר כי רוחם לא נחה ולא שקטה עד שידברו דברי לצון, ומזה להם נחת רוח. אומר המושג נחת רוח ככה, אדם, כל אחד ואחד מאיתנו יש בו איזה נביאה פנימית שדוחפת אותו לעשות פעולות. אנשים נהנים מהעובדה שמבטאים את הרצון הפנימי שלהם. מזה נולדת הנאה לאדם. ויש אנשים שהרצון הפנימי שלהם זה רקנות, הרקנות הזאת מולידה להם הנאה. מדוע? כי הנאה היא פונקציה של התחברות לרצון הפנימי שלהם. וכל אחד מהרצון הפנימי שלו, הנגר, הרצון הפנימי שלו זה לקרות ספרות על איך בונים רהיטים. אותי זה משעמם מוות אם אני אקרא את הדברים האלה. כי כל אחד מהרצון הפנימי שלו, והצורך להרחיב ברעיונות האלה, אני אומר את זה במהירות ובשפה ברורה ובשפה כאילו פשוטה, כדי להדיש את הנקודה הזאת. אותו אדם שנהנה מכלום, כי בזה הוא מבטא את הרצון הפנימי שלו. אין לי דרך איך לשכנע אותו לעזוב את הלצנות. הדרך היחידה שמהשמיים ינביעו בתוך האישיות שלו רוח חדשה. אביע לכם רוחי כנגד נחת רוח שלי. מה זה נחת רוח? יש איזה רוח בתוכי שדוחפת אותי לעשות. וכשאני מבצע את הרצון שלי, מזה הרוח נחה. לפי זה יוצא הגדרה מאוד מאוד מעניינת. ללכת לטייל זה לא דבר שמביא הנאה. וללמוד גמרא זה לא דבר שמביא סבל. זה הכל תלוי איפה הרצון הפנימי שלך. אם הרצון הפנימי שלך הוא בדבר רוחני, אז יהיה לך הנאה בדבר רוחני. אם הרצון הפנימי שלך הוא דבר גשמי, תהיה לך הנאה בדבר הגשמי. כי הנאה הוא לא מעצם הדבר, אלא מהעובדה שאתה מבצע את הרצון הפנימי שלך. וכשהרצון הפנימי שלך הוא קודש, אז תהיה לך הנאה בתחומי קודש. ואם הרצון הפנימי שלך הוא בתחומי חולין, אז הנאה והשמחה שלך תהיה בתחום הזה. זה אביע לכם רוחי. ומה זה הודיע דבריי אתכם? זה צריך לקרוא בתוך ההגרה בפנים. הוא נגד הקטה השלישית שהם הכסילים, אשר ישנאו התורה מפני חסון ההבנה. להם אומר, הודיע דבריי אתכם, ותראו מתיקותה ותאהבו אותה, והן גם כן מלמטה למעלה, ואלו שלושה או כנגד השלושה. בסדר, זה לא, עניינו לא היה ללמוד את הגרה, אלא עניינו היה להוציא מפה את ההגדרה הנפלאה הזאת. שמחה זה חיבור שלי עם העולם הפנימי שלי. וכאן השאלה הגדולה, מהו העולם הפנימי שלי? כתוצאה מזה נולדת השמחה בתוכי. כיוון שאמרנו שלצנו דפי מקורות וככה בקצה אתה אומר מלמעלה, ואמרתי בכלל הייתי מעדיף לא לתת את השיעור הזה, כי לא, כי לא ידעת שיהיה כזה ציבור.
איך עובדים על
התורה? מה? או, יפה, נכון. אבל אומר כך, בדברי סופרים, רב צודק, יש לו, הוא עובד שם על פי נושאים. ואחד הנושאים שלו זה עניין של השמחה. הוא אומר ככה, עיקר השמחה הוא מסיטרא דגבורה. מעניין, בדיוק הפוך. כמו שכתוב בלידת יצחק, כל השומע יצחק לי, ואמרו רזל, הרבה שחוק ושמחה היה בעולם. ויין שהוא מסתרה דגבורה, ישמח לאוהב אנוש. וכן התורה שאמרו בזוהר, מסתרה דגבורה נפקה, וכמו שכתוב משה מפי הגבורה, והתורה היא משמחת, פיקודי השם ישרים, משמחי לב. ועל זה הוא מעריך למה התורה היא משמחת וכו' וכו'. ואז הוא אומר ככה, אומר שמחת העולם הזה הוא דבר מזומן וקיים, ולזה לא צריכים גבורה. גבורה זה אני צריך לקלף בתוך עצמי משהו כדי להגיע לעולם הפנימי שלי. ואז מה שאתה שאלת, איך באמת מגיעו לזה, ובזה אני חוזר לרמב״ם, ובזה אנחנו עוצרים, שאמרנו, תראו איך, מה לשון הרמב״ם. אני אומר כך, השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת האל, שציווה בהם. עבודה גדולה היא. גם כן, מי ביקש מהרמב״ם להגיד לי פה הגדרות? אומר, תשמע, זה לא דבר כזה פשוט, זה עבודה ענקית. וכל המונע עצום משמחה וכו', וכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו חוטא ושוטה. ועל זה הזהיר שלמה ואמר אל תדע לפני מלך. מה, איך מגיעים לזה? אני חושב שהתשובה שכתובה פה ברמב״ם זה מאוד פשוט. אדם צריך ללמוד לשים את עצמו בצד, את הרצונות שלו בצד, את התאוות שלו בצד. כשאני ניגש לקיים מצווה, אני לא אומר, אני הולך עכשיו לממש את עצמי, והאופן שאני ממש את עצמי, אני דתי, אני מקיים מצוות. זה לא קיום מצווה. זה סתם אופן מסוים שאני מבטא את האישיות שלי. זה לא ככה. אתה קודם כל צריך לשים את הרצון שלך בצד, וגם אני ניגש לקדוש ברוך הוא, באופן שהכי מלא ענווה שבי. נכון, זה תהליך. אי אפשר לומר שזה דבר שבא בקלות. ובאמת אומר הרמב״ם בהלכה הקודמת, שמי היה שמח בשמחה הזאת, של שמחה בית השואבה? גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות וסנהדרין והחסידים והזקנים, עד שמעשה, נכון. שמחה זה לא מה שאנחנו מגדירים היום כהנאה, כאושר, ככיף, כהרגשה נוחה ונינוחה וכו' וכו'. אלא שמחה בהגדרה הלכתית זה חיבור לעולם, לעולם רוחני. והגר"א מבטיח לנו שאם אתה רוצה להתחבר למקור רוחני, אתה תתחבר. כי זה מקביל לצים, לצים, ולצים לצון חמדו להם. הלץ הוא אדם שגם יש לו הנה בחיים, אבל מדברים גשמיים. ולעומת זה, מי שרוצה ללכת לכיוון הרוחני, הוא יקבל את זה. אני קורא בדברי הגר"א, אומר כך, והטעם, מפני שבכל דבר שהאדם עושה, נותנים לו רוח ממרום, והוא מסייע אותו לעשות עוד דברים כאלה. אתה רוצה לצנות, קבל מהשמיים כוח רוחני ללצנות. וזה הרוח אינו נח ושקט עד שעושה עוד דברים כאלה. והוא נהנה מהם. הוא נהנה, הוא באמת נהנה. ומזה יש לו נחת רוח. וזו מצווה גורת מצווה ועבירה גורת עבירה. וכל דבר עבירה שהיא גדולה, גם הרוח הבאה מנה היא גדולה. הוא מתאווה עוד יותר לעבירה. וכן בדבר מצווה גדולה, בא רוח מקום קדוש מאוד, הוא מתאווה מאוד למצווה ונהנה מאוד מחמת זה מהמצווה. זה הכל. ואז הוא אומר, המצווה הכי גדולה זה לימוד תורה. זאת אומרת, במילים פשוטות, כשאתה ניגש לקיום המצווה, תיגש לקיום המצווה מתוך איזשהו, לא יודע, המילה ענווה היא לא מילה מתאימה לפה כל כך. אלא שים את הרצונות שלך לרגע בצד ותיגש למצווה עם הנשמה, עם העולם הפנימי שלך, וממילא תגיד אני הולך לקיים מצווה, וזה וואו, אני מקיים מצווה, והמצווה זה משהו אלוקי, ואני כזה אדם, אני סתם אני ניגש. דבר כזה יכול לא לצמחה. האמת היא זה לא איזה הצעה סגולית, זה גם דבר הגיוני. אני לפני שנים פעם שאלתי את הרב כץ שאלה ככה, ש אתה יודע למה, הרי צריך לדעת שהכל מאת השם, אז למה אדם שאני יודע מה, אין לו יד, אין לו רגל, הוא עצוב מזה והוא לא בשמחה? שאלה מוזרה, אבל פעם היינו צעירים שואלים שאלות מוזרות. אז הוא ענה לי, כי האדם הזה יש לו גאווה. מה הקשר עם גאווה? אומר לי, הוא חושב שמגיע לו שלא ידיים, רגליים. מי אומר שמגיע לו? שום דבר לא מגיע לאף אחד כלום. זה צורת הסתכלות נפלאה ועליונה, שרק בודדי בודדים יכולים לכבוד ולהרגיש אותה. אז זהו, אז המסקנה היא צריכים ענווה, התבטלות, ומתוך זה אפשר עכשיו לשמוע דברים, רבינו בחיים, מדצה שמחה, שגם מופיע שם, אבל לא הספיק לנו לקרוא את זה. מה? לא, לא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.